מצווים אנו לעבוד את השם יתברך בשמחה, בשמחה ובטוב לבב. זאת אומרת, עם הראש למעלה, עם תקווה, עם אופטימיות, עם ראייה קדימה, עם ראייה חיובית. כל שימוש ברגשות אשם או בהרגשות בושה שמונעות מאיתנו את השמחה ואת טוב לבב, את הרגשת הראויות שלנו, הראויות שלנו, להתקרב אל השם, לעבוד אותו, לשמוח בו, לשמוח בתורתו, מצוותיו. כל רגש שמעכב אותנו משמחה וטוב לבב, מראייה חיובית, בשאלת יחסנו לתורה ולמצוות, אין, זה דבר שלילי. מצווים אנו לעבוד את השם בשמחה וטוב לבב. כן? שמחה וטוב לבב זה בדרך כלל מצבים נפשיים של תקווה. זה מצב נפשי של תקווה. הרגשה של אני שייך, אני ראוי, הדימוי עצמי שלי הוא חיובי. שמחה וטוב לבב. כן? הרי כל קללת הגלות זה על זה. יען כי לא עבדת השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. אין ביכולתנו לקיים את הציווי הזה כאשר אנו מבוססים ברגשי אשם. תרתי דסתרי. רגשי אשם תמיד מציגים אותנו, בעיני עצמנו מציגים אותנו כאנשים גרועים, אנשים חוטאים, אנשים פושעים, לא ראויים. כמו שראינו, לאל, לא רק שלא ראויים, אלא ראויים למידת דין. מידת הדין ראוי שתחול עלינו, כי אנחנו חוטאים כל כך גדולים. אמרתי לשון רע, לא מגיע לחיות, לא מגיע לנשום את האוויר, אני הולך לישון, כן? אני פורש מן המשחק. אמרתי לשון רע. אני לא אומר שזה דבר לא, דבר, זה דבר לא טוב, להגיד לשון רע. אבל מכאן ועד להכפיש את עצמך ולפסול את עצמך, כן? זו בעיה. אין יכולתנו לקיים את הציווי הזה כאשר אנו מבוססים ברגשי השם. יש תשובה. כן? חטאת? יש תשובה. דיברנו על זה, עושים תשובה. אנו צריכים לדאוג לכך שמחשבותינו ירוממו אותנו. מחשבות מרוממות. מחשבות שמציגות לפנינו תמיד את ההזדמנות, את האפשרות, את הפתח הפתוח. כל מחשבה שמשקיעה אותנו, שמאפילה את ההכרה שלנו, שמראה לנו את העולם כאילו חשוך וחסר תקווה, אלו המחשבות שבסופו של דבר מהם נוצר הדיכאון. המחשבות הדיכאוניות, כן? המחשבות הדיכאוניות הן יושבות בדרך כלל, כן? על ציורים שליליים, שכבה על גבי שכבה, עד שהעולם נדמה כמו איזשהו בור, תחוב, כן? עם תחב. אתה יושב בתוך הבור, בתוך האדמה. זהו. זה המקום שלך. העולם יפה, השם מזורחת, הציפורים מצייצות, אבל אתה חשיכה. צריך מאוד להיזהר מחשבות כאילו שהולכות ומציגות לנו את העולם כמקום בעייתי, כמקום מסובך ולא פתור ולא פתיר, כעולם שקולה אותנו וסוגר אותנו מסביב סביב ולא משאיר לנו מקום לנשום. צריך להיזהר מחשבותינו. הם צריכים לדאוג לכך שמחשבותינו יורמו אותנו, מחשבות טובות. אי המחשבה שכאב מסוים שנגרם לנו הוא עונש. אי מחשבה שכזו, כן? שכאב מסוים שנגרם לנו עונש. אם כך חשבנו שהכאב, כן? ממנו אנחנו סובלים, הוא נגרם לנו בתור עונש על דבר שעשינו. אי מחשבה כזו גורמת לנו לעשות תשובה, מעוררת אותנו לתיקון, מציפה את מקום הקלקול, אבל שולחת אותי תרף ומיד בזריזות נפלאה לתקן, כמו שאמרנו, אם ראית תלמיד חכם חוטא בלילה, אל תהרהר אחריו ביום שוודאי עשה תשובה. כן? אם באמת הזיהוי של החטא, כן? מעורר בנו את הבושה, והבושה מתהפכת לשובה, כן? לחזרה בתשובה, שובה עד השם לוקח, מצוין. אבל אם הצפת החטא וההתבוננות בו, היא גורמת לנו הלך נפש דיכאוני, של ייאוש, הרמת ידיים, חוסר אונים, לא טוב. לא טוב. אי המחשבה שכאב מסוים שנגרם לנו עונש, גורמת לנו לעשות תשובה מסוגלת להביא אותנו לתחושה של פתיחה דף חדש ולשמחה, מה טוב? דף חדש? בסדר גמור. הכל פתוח, כלום לא מאוחר, מצב הרוח, ישתנה מחר. אם זה מביא אותך לשיר שיר כזה, מצוין. פעם שאלתי את רבי, כן? היום קצת פחות, סרי, אבל בזמנו הייתי מאוד קשור אליו, הרב דוד חי כהן. אז בתשובה צעיר הייתי שואל אותו הרבה שאלות, כל מיני עניינים, עניינים רגישים מאוד, כל מיני עניינים של בעלי תשובה, עניינים כל ה... הייתי קצת מתנהג, כל מיני מנהגים ככה של, של פרושים וסגפנים, קצת כדי לחפר על האבונות, ככה הייתי קורא בספרים, יש כל מיני דברים שצריך לעשות. קיבלתי כמה מהמלצות האלו, הייתי הולך למקום שאיש לא ראה אותי, ועושה כל מיני כפרת אבונות מוזרות. כן, היום זה קצת משעשע, אבל כן, הייתי יושב בשפת ים כנרת, בבית הקברות של כנרת, מתחת לבית הקברות, מקום הכי שקט. למרות שזה חוף נפלא, אבל לא באים לשם כזה בית קברות. הייתי מוריד את החולצה, מורח את, את הגב במיט של הבטיח, ונותן לזבובים לבוא לעקוץ אותי כדי לחפר על אבונות. והייתי נורא מרוצה, הייתי ככה, מוקצים אותי ואני מבסוט. כן. אז שאלתי פעם את הרב דוד חי כהן. סיפרתי לו את הדבר הזה, אמרתי לו, הרב, זה בסדר הדבר הזה, מה שאני עושה? אז הוא אומר לי, תראה, אם אתה עושה את זה, ואחרי זה אתה מכבד את אבא ואת אמא שלך, מכבד אותם, אין בעיה. אבל אם אתה עושה את הדבר הזה, ואחרי זה אתה, כן, מחמיר מדי על עצמך ועל אחרים, קפדן יותר, ביקורתי, כל זה לא שווה שום דבר. אבל לא אמר זה בלשון עוד יותר קיצונית. אם אתה באמת, אחרי פעולה סגפנית, אם אתה באמת מרגיש שמח וטוב לב, אתה יכול לעשות את זה. ואפילו, אומר לי, לישון עם מיטת מסמרים. אם אתה אשם מיטת מסמרים, כתוצאה מזה, אתה, אופס, עושה חסד עם הזולת, רגיש, אוהב תורה, מכבד אבא ואת אמא, שם דם מסמרים. שם, מה זה עושה לך? מה זה עושה לך? אבל אם אתה, אני יודע מה, עושה את הדבר הזה, מורח את הגב במיץ אבטיחים, נעקץ, מבסוט על לב השמיים, כולך בהרגשה שקדוש עליון, והולך הביתה ואחרי זה מביא את אמא שלך לסידור ואומר לה, אמא, תתחילי להתפלל. אמא, תלכי למקווה. אם זה מה שאתה עושה, ואבא שלך מסתכל מהצד ורואה איך אתה מציק לאמא שלך ואומר, תעזוב אותה בשקט. מוטב שלא תעשה את זה. אם זה מה שזה גורם לך, תבין, להתחיל להרגיש איזה מין צדיק, מוכיח, שעכשיו הולך ומוכיח את כולם, וגם את אמא שלך, אני זוכר, סימנתי לה בסידור. אין תפילת שחרית, מה להתפלל, תראה, אמא, זה את חייבת, זה הודו. ברוך שאמר, את חייבת, סימנתי לה בעיפרון עד היום, הסידור הזה מונח בבית תוריי. כן, אני פותח אותו ורואה שם תווי הזה שהייתי מסמן עם עיפרון לפני 28 שנים, 30 שנים. כן, כל אבי, מה, לא נמרד היום, זה נמצא. אם הזה את חייבת להגיד, ברוך שאמר, אשרי יש בטח החייבים, חייבים, השתבח, אני לא יכול, אני לא יכול לבטא לך, כי זה חובה, זה חובה. תגיד לי רק קריאת שמע, בלי קריאות ברכות קריאת שמע, ו-18 זה העיקר, זה הלב, אני לא יכול לבטא לך כמובן את זה, תגיד לי גם את זה. אחרי זה אשרי, אחרי זה עלינו לשבח, וזהו. סימנתי לה בתוך הסידור. לא באמת, אני שואל אותך. זה תורה וזה שכרה. אם זה מביא אותך לדברים כאלה, הוא כמובן ש... יחי לא בעינה, מוטב שלא העלית, מה שנקרא. יש ביטוי כזה, מוטב שלא העלית, על אותו עבד שאלה חיטים לעליית הגג. אותו פועל שאלה חיטים לעליית הגג, שאלה אותו בעל הבית, אם הוא עירב אותה בקב חומתין, כדי לשמר אותה מריקבון. אמר לו, עבד, לא עירבתי בה עם קב חומתין. אמר לו, מוטב שלא העלית, כל ירקב. זאת אומרת, הדברים, ברוח זו. אם זה התוצאות של מה שאתה עושה, מוטב שלא העלית. מוטב שלא עשית. אם מחשבה שכאב מסוים שנגרם לנו הוא עונש, אם מחשבה כזו גורמת לנו לעשות תשובה, מסוגלת להבין אותנו לתחושה של פתיחה דף חדש ושמחה, מה טוב? מצוין, לא חושב. אבל אם אנו חושבים לדוגמה, שהאסון הנורא הזה בא עליי בגלל חוסר ריכוז וכוונה בתפילה, במילים אחרות, אם אסון כזה בא עליי בגלל חוסר ריכוז בתפילה, מה זה אומר לגבי חוסר ריכוז? שזה חטא שלו, יסולח. אתם מבינים? זאת אומרת, אנחנו מעצימים בעצם את העבירה כתוצאה מהשיוך שאנחנו משייכים את האסון לעבירה. אם על עבירה כזו בא אסון כזה, כנראה שהעבירה הזו היא באמת נוראה. כן? ומילא מכיוון שהיא כל כך נוראה, באמת אין מקום לסלוח לעצמי עליה. עכשיו, אנחנו לא אומרים שהעבירה זה לא דבר נורא. עצם העובדה שהעבירה זה דבר שהוא נגד רצונו של השם יתברך, זה דבר שלעצמו כבר צריך לזעזע אותנו עד אם כן נשמתנו. אבל יחד עם זה, שיתף הקדוש ברוך הוא את מידת הרחמים עם מידת הדין. וחלק מידת הרחמים, ופה אני בא להגיד דבר שאולי לא שמענו, חלק מידת הרחמים, כן? מידת הרחמים זה לא רק שאנחנו לא מקבלים עונש נורא והיום ברגע שאנחנו מדברים דיבור בטל אחד. חלק מידת הרחמים זה שלא נרגיש נורא והיום בנפש כתוצאה מזה שעשינו חטא. לא נרגיש נורא והיום כדי שנוכל להתעודד, להתאושש ולחזור בתשובה. זה גם חלק מידת הרחמים. כי צריך להבין, כשמידת הרחמים היא לא פעילה ומידת הדין קיימת בלבד, שאדם עושה חטא, הוא פשוט נמצא במצב של ליקוי מאורות מוחלט. זה מידת הדין. מידת הרחמים זה חלק מנה, זה הברכה והמתנה של טמטום הלב, שאדם לא מרגיש שהעבירה היא מרסקת או לחתיכות. אז זה מאפשר לו להתעשת ולחזור בתשובה. טמטום לב מבוקר, כן? זה דבר מאוד חשוב. לא הייתי מציע לאף אחד מאיתנו להכיר את חומרת העבירה שלו, ולעמוד חשוף מול תודעה, כן? מול התודעה של הדין, כן? עשית דבר מסוים. מה זה אומר מבחינת פירוק העולמות? ההשפעה על עולמות האלה... יש ספרים שמתעסקים בדברים האלו. לא כדאי להיחשף לדברים האלו. אין לנו יכולת להכיל את המסר של מידת הדין ביחס למעשינו. ואנחנו חייבים להיות קצת מטומטמים כדי שנוכל לחזור בתשובה. וזה בסדר. זה בסדר. זה כלול במידת הרחמים. ליקוי המאורות, הטשטוש הזה, הטשטוש התודעתי של חומרת האבון שלנו, זה מתנה גדולה. אין שוטה נפגע. זה חשוב. רוח השטות הזו, היא מאפשרת לנו, כן, להמשיך ולחיות למרות שחטאנו. למרות שחטאנו. זה בסדר. אבל אם אנחנו חושבים את זה, אסון הנורא הזה בא בגלל חוסר ריכוז וכוונה בתפילה, כן? האם האמונה, המסקנה, ההנחה הזו, כן? תעזור לנו להתפלל ביתר כוונה? לא. תאי שלא. כי אני יושב בהלם. אני בהלם. לא כיוונתי בתפילה, תראה מה בא לי. תראה מה בא לי. עכשיו אני נמצא תחת האימה של מידת הדין. כשאדם נמצא תחת האימה של מידת הדין, הוא לא מסוגל לעשות שום דבר. לא יכול לעשות שום דבר. סילוק ידה הקשה של מידת הדין מעלינו, מאפשר לנו את הצמיחה מלמטה למעלה. התעוררות מצידנו. שמידת הדין היא חזקה מדי, האדם לא יכול לעשות דבר. אגב, רואים זה גם בענייני חינוך. לפעמים שהורים רוצים, כן, להניש את הילדים שלהם על דברים שהם עושים, הם יוצרים אצל הילד רגשי אשם. עשית דבר נורא ביום. נורא ביום. פשוט זוועה. הילד קורע תחת הנטל של רגשי אשם. מה אני שווה? אמא כל כך כועסת עליי. אמא היא מידת הדין, צורך העניין. חסרת רחמים. אם ככה אמא כועסת עליי, סימן שעשיתי משהו נורא ביום שלא יסולח. זו נקודת המוצא של הילד הזה עכשיו. אני נורא ביום. תראה, אמת המידה המוסרית שלי זו אמא. זו אמא. תבאת אותי, את גידלת אותי. אמא, זו הסמכות. ואמא כל כך נחרדת מעשה שעשיתי, נורא ביום. סיפר לי איזה גברת אחת. כן? שאבא, היו בית מלון. היו בית מלון, זה ילד קטן, בן 3, בן 4. הילד הקטן, הוא כל כך נלהב מזה שיש כל כך בפינת ההגשה כל כך בסוגי אוכל, הוא התחיל מלא צלחות. ילד קטן שאוכל, אני יודע, איזה רבע אוף וקושי. כן, התחיל מלא צלחות, 5 צלחות, מלא סלטים. נורא נורא התלהב מהשפע, מהצבעים וכו'. לא יכול לעמוד, לא יכול לעמוד. אז אבא כעס עליו. אבא כעס עליו. הילד כל כך נפגע. איזה דבר נורא עשיתי. עכשיו אני כאילו נכנס למחשבה של הילד. איזה דבר נורא עשיתי. עכשיו כך כעס עליי. נורא כעס עליי. והילד פשוט התחיל לבכות, ובא לאמא אמר, אבא כעס עליי, כעס עליי, כעס עליי. אחרי זה, האמא ברכה ברכת המזון, אז האבא לקח את הילדים החוצה. אחרי האירוע הזה, כדי שהאמא תוכל לברך. אז הילד רצה להתפייס עם האבא, כן? שמידת הדין כאילו תסלח. אז הוא נתן את היד לאבא. אבא לא נתן לו יד. הילד התחיל לפקוט וברח לחדר אוכל. אמא, אבא לא נתן לי יד. הוא היה בהלם. הוא היה בשוק. כן? מחוסר הפיוס של מידת הדין. שוק הוא היה. ילד כזה יכול... אם לא יתקנו את הרושם בעיניו, זה יכול ליצור אצלו תפיסה מאוד מאוד לא נכונה ביחס למידת הדין האלוקית. כי אבא מייצג מבחינתו את האלוקים, צריך להבין. זה לא פשוט. כן? המסרים, עולם הערכים שעובר דרך האבא והאמא, זה משהו בסופו של דבר, כן, התרגל לחשוב אודות המידות האלוקיות. ממש ככה. מאוד בעייתי. כן? אני צריך להיזהר מזה. צריך להיזהר שאנחנו בכלל מפעילים את מידת הדין בעולם, בחיים, מתוקף סמכותנו, כמפקדים, כמנהלים, כרבנים. צריך מאוד להיזהר. איך אנחנו מבטאים את מידת הדין כלפי הציבור? איך מידת הדין מציינת את החטאים? את הבעיות, הליקויים שיש לנו כבני אדם. איזה סוג של הדגשה, איזה אופי של הדגשה. זה דבר שיכול מאוד להשפיע על השומעים. מאוד להשפיע על השומעים. לטוב או למוטב. כל זה קשור לכאן. לדוגמה, האסון הנורא וכו'. האם כל זה אמור יעזור לנו להתפלל ביתר כוונה? סביר יותר יהיה להניח שתגרום לכך שנרגיש מרוחקים יותר מהשם. יאוש. יאוש. כמו אדם הראשון אחרי שהוא חטא, הוא רצה להתרחק מהשם. עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא מבקש אותו, אייקה, בוא תחזור אליי. לאן אתה בורח? כי שמעתי את קולך בגן וערה. אני שומע את קולך ריבונו של עולם, אני בורח. אין לי שייכות לזה. חטאתי. חטא נורא והיום. איפלתי את כל העולמות. את כל העולמות איפלתי. אני לא שווה כלום. והקדוש ברוך הוא צריך עכשיו לפייס אותו. אייקה, בוא, בוא, בוא. אני מחפש את הקשר איתך. זה רק תלוי בתשובה. ואז הוא מקבל את זה. והוא צם 130 שנה. הוא לא מביא תולדות 130 שנה. כחלק מהתשובה שהוא עושה. 130 שנה. לא יומן כספה. אבל הוא הבין שאפשר לעשות תשובה. הקדוש ברוך קורא לו חזרה. אלמלא לא היה קורא לו הקדוש ברוך הוא, הוא היה מפרש את הדבר כמה? כניתוק ונטישה עולמית. עד כדי כך. עד כדי כך. סביר יהיה יותר להניח שהיא תגרום לכך שנרגיש מרוחקים יותר מהשם, ויהיה לנו פחות כוחות נפש להשתפר. לא נחשוב שאנחנו ראויים לשיפור. באחד מן השבתות קראתי לבני הקטן, מתוך אחד מספרי הצדיקים המצוירים. לפתע נתקלתי במשפט כזה. השם אהב את הצדיק כל כך, שהוא נענה לכל בקשותיו. מהי המסקנה? השם אוהב את מי? את הטובים. כן? את הטובים. זאת אומרת, הצדיק הזה תמיד, תמיד בקשותיו נענות, אף פעם לא כאבת לו האצבע, ולא הרגל, והוא לא חולה, ולא כלום. כן? זה הרושם שמתקבל, זה לילים. מה הילד יחשוב כאשר הוא נענש? שהוא לא טוב. הצדיק הוא טוב. כן? זה אחת הסיבות שצריך מאוד מאוד להיזהר מסיפורי צדיקים. מאוד מאוד להיזהר מסיפורי צדיקים. זה דבר שיכול ליצור תמונה אמונית שקרית. סיפורי צדיקים מסוימים, כן? יש סוג כזה שקוראים לילדים, כן? הכל הולך שם כשורה, אתה צריך עגלה אף יחד עם הסוסים, כן? אין שום בעיה, הכל מצליח, כן? באופן ניסי, לפלאים על הטבע. זה יוצר תמונה מאוד שקרית של האמונה. ככה זה לא עובד. כן? שחור לבן, העולם מתחלק לטובים ורעים, והנהגה האלוקית היא כזו פרימיטיבית, כן? טוב לטובים ורע לרעים. לא עובד ככה. כן? לפחות לפי הנראה לעיניים. ודאי שזה נכון. ודאי שזה נכון. בסופו של דבר, השם מיטיב לטובים, אבל לפעמים השם מיטיב לטובים דווקא על ידי מה? על ידי איסורים שהוא מביא להם. השם אהב את הצדיק כל כך שהוא נענה לכל בקשותיו. חשבתי לעצמי, מסוכן מאוד לשתול מחשבות כאלו במוחו של ילד. מתכנתים לו את מסוגי האמונה באופן שקרי, שטחי, שחור לבן. האם הוא צריך לחשוב שהשם חלילה לא אוהב אותו? רק בשל העובדה שרצונותיו ומשלות ליבו לא תמיד יתמלאו במהלך חייו? האם זו האינדיקציה, האם השם אוהב אותי או לא? כן? אם מתמלות משלות ליבי או לא מתמלות משלות ליבי? כמה פעמים לא מתמלות משאלות ליבנו, אז על כל פעם כזו אני יכול בעצם לבוא ולומר, אני לא טוב, לא טוב, לא טוב. אז כל היום אני אגיד, אני לא טוב, לא טוב, לא טוב. כי 80% משאלות הלב שלי, או 95% או 98% משאלות הלב שלי היום לא התגשמו. אדם יוצא לדרך עם משאלות לב, כמה מהדברים שאתה רוצה מתגשמים, מתקיימים? כמה מתקיים? אז מה? מה זה אומר? שאני לא טוב? לא אוהב אותו? רק בשביל העובדה שרצונותיו משאלות ליבו לא תמיד מתמלאו, התמלאו מהלך חייו? זו ודאי אינה הדרך לחזק אדם באמונה ובביטחון. שהרי אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. כן? סיבות שאינה מובנות לנו. כן? משאלות ליבו של אדם לא יכול להתמלות בשלמות. למה זה קורה? לפעמים משאלות הלב לא מתמלות, כי הקדוש ברוך הוא רוצה תפילה. רוצה שאנחנו נתאמץ, כן? בתפילה. רוצה שנכין כלים. למה היו הימאות הקרות? כי הקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של הצדיקים. יש חשבונות אמוניים מאוד מיוחדים, כן? אי אפשר לתלות את הכל בחשבון הפשטני הזה, כפי שאנחנו ראינו פה בסיפורי צדיקים. ואף פי כן, רבים הם סוברים כן. פעם פגשתי אישה שהייתה שקועה עד צוואר ברגשי אשם במשך שנים רבות, מה שהיה לה חלק בשגגה גמורה כמובן, במותו של נכדה. במותו של נכדה. היה פה פעם רופא. עכשיו פה בכיתה הזו, הרופא הזה הוזמן במשמרת שלו, מה שנקרא, כשהוא ניתח. הוא ניתח חולה וחולה מת במיטה. במיטת הניתוחים. עכשיו, זה לא הייתה אשמתו. אשמה הייתה תלויה במזריק, שהזריק משהו לא טוב. בגלל זה מת החולה. אבל הוא לא יכול לסלוח לעצמו עד היום זה. עד היום זה. ישב כאן בשיעורים, זוכר, הוא פרש מלאכת הרפואה בכלל, ויתר על זה. לא חזר למלאכת הרפואה, מאז ועד היום. והוא ישב פה, אני זוכר, ישב פה, פה למדנו בדיוק אז בכיתה הזו זה. הוא ממש ישב כמו צל אדם. והתעניינתי בו, מה שלומך, איך אתה מרגיש וזה, ואז הוא לקח אותי הצידה וסיפר לי את הסיפור הזה. אחרי זה נודע לי גם, ידעי דבר, כן, מעגל ראשון משפחתי ש... במשך שנים, משפחה מאוד מאוד סבלה ממנו. כבר היה לו המון, המון חרדות בלילה וכל מיני. בקיצור, זה פעל עליו מאוד מאוד. אדם רגיש גם. משפחה מאוד מאוד סבלה מההתנהגויות שלו, כן? בעיה רצינית. הוא לא סלח לעצמו לדבר הרבה. הוא לא אשם. שגגה גמורה, זה גם לא שלו, זה בכלל מישהו אחר. והייתה ועדה רפואית, כן, משפטית, והגיעו למסקנות ברורות וצלולות. ובעל העבירה הודה בדבר, כן, שהוא יזריק דבר שאסור להזריק, כתוצאה מזה מת החולה, אבל יחד עם זה, מכיוון שזה ככה תחת ידו זה קרה, הוא לא היה יכול... כמה הוא יפסיד באותם שנים? כמה התעודדות, כמה מרץ, כמה תקווה, כמה התקדמות. פשוט שקע. לא חושב שהמצב טיפה יותר טוב היום, כך אני שומע, אבל תראו איזה בעיה. יותר סלחנים. בעלי תשובה במיוחד צריכים לדעת את זה. יש בעלי תשובה שמספרים מדי פעם סיפורים על דברים שהם עשו. כן, בתקופה החילונית, דברים קשים, דברים שחלקם זה קרת, חלקם זה סקילה, חלקם זה הרג, חנק, כל מיני דברים כאלו. דברים באמת קשים, דברים קשים. דברים שקשורים לעריות, דברים שקשורים, דברים קשים. כן, כל מיני סוגי עריות. כל מיני סוגי עריות משונות ומשונות. ואנשים בעלי תשובה, חיים הזיכרון הזה, אומרים לעצמם, מי יכול לסלוח לך שאתה עשית דברים כאלו? צריך להיזהר מאוד. הקדוש ברוך הוא טוב מיטיב. זה כוחה של תשובה, זה בעצם החידוש. כל אמונת התשובה היא יושבת על היכולת הזו שלנו להאמין שהתשובה היא פתוחה לכל. פתוחה לכל. פתוחה לכל. כן? ולא להכניע את עצמנו חס ושלום, את התקוות שלנו עם כל מיני חשבונות כאלה. טוב, בכל אופן, מה קרה עם הגברת? מאז שהיה לה חלק בשגגה גמורה כמובן, במותו של נכדה, לקח לשבועות לשחרר אותה מרגשי האשם שיתקו אותה. וגרמו לה מאז לדיכאון ולנטיות של הרס עצמי, כמו אורגניזם, כן? שכתוצאה מפגם ברקמות, אז הוא מתחיל, חיידקים מתחילים לפרק אותו, כן? זה מה שקרה פה. זאת אומרת, בעצם רקמת האור של האישיות, כן? זאת אומרת, אנחנו הרי אור, אנחנו צריכים לראות את האור שבנו, הנשמה זה אור. הנשמה היא תקווה, הנשמה היא תשובה, הנשמה היא התקדמות. אבל רגע שאתה לא מניח לנשמה, כן? להפיץ את האור הזה, כתוצאה מקרים כאלה ואחרים, לאט לאט שוקע בנטייה של הרס עצמי. אתה הורס את עצמך. כי אין אור, אז יש חושך. תורס את עצמך. אין לך מה להתקיים. מה להתקיים? אנחנו יצורים שחיים מאור, צריך להבין. אדם שאין לו אור ואין לו תקווה בחיים, אדם שאין לו אידיאל, הוא לא חי. הוא לא חי. מה זה אידיאל? זה אמונה שיהיה טוב יותר. זה אידיאל. מה זה אידיאל? אידיאל זה ציור של שלמות, שברגע שהוא נמצא בתוכנו, הוא מניע אותנו קדימה. אבל ברגע שיש כוח שמתנגד עם התקווה הזו, תקווה זה משון קו. קו ארוך. יש קו ארוך, אני שולח איזה קו ארוך של אור קדימה. ואני הולך בעקבותיו. אבל הפעולות האלה שאנחנו לומדים אותם כאן, הן פוגמות ביכולת שלנו להתחבר לנקודות האור שבנו. ואז מתחיל הרס באופן אוטומטי. מתחיל משקוע כלפי פנים. אנטרופיה, פירוק. שמתפרקים. אין מה לחיות, אין אור. כמו אורגניזם מת. יצא הנשמה, מת. הגוף נרכב. הנשמה לא בתוכו. אין מה שיחיה אותו. אז כמו שיש מוות פיזי, יש גם מוות נפשי. מוות הנפשי, הוא יושב על הפעולות האלו של רגשי האשם השלילים. לפי מידתם של רגשי האשם. צריך מאוד מאוד להיזהר. מאוד להיזהר. נטיות של עוזמיק. מכיוון שהיא לא הייתה מסוגלת לסלוח לעצמה. היא הייתה בטוחה שגם אחרים אינם מסוגלים לסלוח לה. כל העולם כולו מתקומם כנגדה. התמקדנו ברצון השם. מה השם רוצה בעצם מצבך זה? רוצה שתהיה כך? מה הוא כזה אכזר? בכך שהחיים והמוות בידיו יתברך, ולא בידינו. זה מה שהם למדו. החיים והמוות בידו יתברך, ולא בידינו. ובצורך להעניק להתרחשות הזו חשיבות ומשמעות. כן? למרות שההתרחשות הזו היא התרחשות של מוות, הנכד, כן? מת. אבל איך אפשר? מה החיים לוקחים מהמתים? והחי ייתן אל ליבו. מה את לוקחת אל ליבך? איך את מתקדמת מכאן? ובצורך להעניק להתרחשות הזו חשיבות ומשמעות, אם בצורת מתן צדקה מרובה יותר או בצורת עשיית שינוי אחר, הדבר החשוב ביותר היה שהיא תשחרר את עצמה מנטל האשמה המעיק שרבץ עליה, כדי שתוכל לשוב לעבוד את השם ולהתייחס לבני אדם מתוך שמחה. כן? תחזור לתפקד, כן? תחזור לתפקד עם נשמתה מתוך שמחה. עם נשמתה, לחזור לגלות האור שבתוכה, זהו מבחן האמונה האמיתי. לאהוב את השם ולחוש שהוא אוהב אותנו. גם כאשר כואב לנו מאוד. כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה, חוץ מזה. אומרים החסידים, שלפעמים הקדוש ברוך הוא מביא את האדם, או מאפשר לאדם ליפול למקומות כל כך עמוקים, עד שנדמה כאילו הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו לא רוצה אותך כאן. הוא לא רוצה אותך אצלו. אתה אומר לו, ריבונו של עולם, לא משנה לאן נפלתי. זה ממש לא משנה. אתה אוהב אותי. האהבה שלך היא מעל כל חשבון. ומכוח האהבה הזו אני מבקש ממך, עכשיו, להושיע אותי. תייחס אליי. לחזק אותי. לרומם אותי. זו אמירה אמיתית. אמירה אמיתית. צריך להתחזק מאוד בהבנה שהשם אוהב אותנו מעבר לכל תנאי. כל התנאיה, זה אהבה שאינת לאהב דבר. תמיד הוא רוצה שנשוב אליו מכל מצב, גם כי הצי השאול היא נקע. השק שמיים, שמעת? הצי השאול היא נקע. לאהוב את השם ולחוש שהוא אוהב אותנו, גם כאשר כואב לנו מאוד. עצור כאן.